אבל נתחיל. ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים בפרשת משפטים. בדרך שבוע שעבר דיברנו על פרשת יתרו, התמקדנו בעשרת הדיברות, ועכשיו אנחנו עוברים פרשת משפטים. המעבר בין יתרו למשפטים, אפשר לקרוא לזה מעבר בין כלל לפרט. זאת אומרת, פרשת יתרו בעשרת הדיברות עסקנו בעקרונות. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים על פניי. פרשת משפטים מתחילה להתעסק בפרטים. זו פרשה מאוד מאוד מרובה בהמון המון נושאים. אני אתן פה רק איזו סקירה מהירה, מה שקורה פרשת משפטים מבחינת תוכן. זה מתחיל מכל נושא של דיני עבד עברי, בסדר? שעבד עברי משתחרר פעם בשש שנים, ומה הוא חייב ומה צריך לתת לו. זה ממשיך אחרי זה בכל מיני דינים, לא יודע אם כל זה חברתיים, אבל דינים שעוסקים בין אדם לחברו, מכה איש ומת מות יומת, מכה אביו ואמו מות יומת, מקלל. אחרי זה יש לנו את הנושא של מי שכי ריבון אנשים ויכה איש את רעהו, כיצור מה שנקרא דיני נזיקים, ממשיך עין תחת עין, שן תחת שן, אז זה חלק אחד. אחרי זה ממשיך דיני נזיקים של אדם ברכוש שלו, כן? עם שור, בור, כל מה שנקרא בבות, כן? הגברים פה יותר מכירים את זה, כל המסכתות בגמרא שעוסקות בנזיקים, בבקמה, במציע, בבטרה, זה הכל מהפסוקים של הפרשיות שלנו. ואז יש לנו את הנושא של דיני שומרים, אם אדם שומר, בסדר, מה הוא חייב, מה הוא לא חייב. יש נושא של שכיר, כן, גם אדם שעובד, מתי צריך לשלם לו, מתי לא צריך לשלם לו. זה על פניו נראית פרשה מאוד משעממת, אבל אנחנו ננסה לעשות אותה מעניינת. יש לנו את כל הנושא של פיתוי, כן, גם איזה סוג של פגיעה, כן, מסוג מהפגיעה המינית, היום קוראים לזה. פתאום יש פסוק של מכשפה לא תחיה, מה הקשר, נבין. צריך להתייחס יפה אל הגר, אל האלמנות והיתומים, גם זה חלק מהפרשה. לאחר מכן אסור לקלל נשיא ושופט, טוב, זה אקטואלי של ימינו, אבל של איזה שופט. אסור לא תישא שם השב, לא תייחר רבים לראות, להשיב עבדה. קיצור, פתאום עוברים לשמיטה, כן? אחרי שדיברנו פה על המון דיני נזיקים וזה, עוברים פתאום לנושא שאדם צריך לשמור שמיטה, ואז יש לנו על שלושה רגלים, בסדר? על כל הנושא של פסח, שבועות וסוכות. יש הבטחות של שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ארץ ישראל. מה עוד יש לנו פה בפרשה? כן, וככה מסתמת הפרשה שמשה רבינו עולה אל ההר 40 יום ו-40 לילה. טוב, פירטתי פה גם רק חלק מהדברים, אמרנו זה פרשה מאוד מאוד מורכבת, הרבה מאוד פרטים. וכאן אנחנו צריכים להבין, וזה הקו שחורז את הפרשה. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו במשך כל השבועות הללו, שהפרשיות מתחילת ספר שמות עד סוף פרשת משפטים הן פרשיות שנקראות שובבים, כן? שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, שזה מהלך אחד גדול של יציאה ממצרים, כן? יציאת מצרים זה לא רק איזה עוד איזה נס או עוד איזה אירוע, אלא זה האירוע שבנה את עם ישראל, ולכן עוד מעט גם נציין את חג הפסח סביבו. הרעיון של יציאת מצרים זה איך אדם בכל דור ודור יוצא מהמיצרים, הולך ומשתחרר מכל השיעבודים, מכל הקשיים. אז ראינו תהליכים. תהליך התחיל בקודם כל לדעת מה השם שלנו, אלה שמות, אחרי זה עשרת המכות, שהמציאות כולה הולכת ומשתנה, קריאת ים סוף, צריכים לקרוא את הים, ועשרת הדיברות, וכאן פרשת משפטים זה החותם. אם נסכם, המכה בפטיש, מה שנקרא, החותם לצאת מהמיצרים, שאדם רוצה לעבור תהליך של השתחררות מכל המגבלות של העולם הזה, מכל ההתמכרויות של העולם הזה, מה הסוף של הכל? לרדת לפרטים. זה משהו שקצת משונה. אין דבר כזה בשום דת בעולם. אם דת בעולם, בדרך כלל מי שיצא לו, מי שיצא לפעם לקרוא הברית החדשה או הקוריאן, יצא לכם? לא ככה, לפני השינה אתם לא... בסדר. כן, צוחק, זה לא...
האמת שהברית החדשה זה קצת מעניין, הקוריאן זה משעמם, אבל הברית החדשה זה... אבל הנקודה היא שמה שמדובר שם, זה, אני מדבר עכשיו על הרוח הדברים, מי שקורא, אתה רואה ספרים שמנסים להרים את האדם לרעיונות רוחניים. אתה יודע, כל מיני סיפורים על ניסים ועל זה. אין עוד דבר כזה כמו בתורת ישראל, שמתוך מעמד הר סיני ויורדים לכאלה פרטי פרטים רזולוציה של הלכות ודיוקים. בנצרות אין את זה בכלל, נצרות זה רק כל מיני עקרונות כאלה מופשטים ויפים. קוריאן יש פה ושם איזה ירידה לפרטים, אבל לא בצורה הזו. המעבר הזה בין מעמד הר סיני אל פרטים משפטיים זה דבר שהוא ייחודי למה שאנחנו מכנים יהדות, אמונה, וזה נותן את התמונה השלמה. בשביל שאדם יוכל לצאת ממצרים, בשביל שאדם יוכל לקבל את התורה, לעמוד בהר סיני, הוא חייב לרדת לפרטים, ואם ננצח את זה בצורה אחרת, לקחת אחריות על החיים. יש נטייה באופן טבעי שאדם נמצא במעמד כזה של הר סיני, של גובה, שהוא רוצה להישאר שם. אם נמשיג את זה, גם אנחנו פה בשיעור תמיד סביב הזוגיות, פה זוגות, גם חתונה, נכון? אחרי חתונה זה רגע החופה, רגע שבע ברכות, זה רגעים מרוממים. היכולת לקחת את הרגעים האלה ולהוריד אותם לפרטי הפרטים של החיים ולקחת אחריות על זה, זה התמונה השלמה. וכל פרשת משפטים, הכותרת הגדולה שלה, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. או לקחת אחריות על הפרטים הקטנים, זה מתחיל. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שימו לב, לשים משפט, עוד לפני שנתחיל לפרט לנו משפטים, זה כבר לקיחת אחריות. אנשים לא אוהבים לקחת משפט, זאת אומרת, לחרוץ דין באופן מדויק. הרבה אנשים אוהבים להישאר מאורפלים. להישאר כזה, אפשר ככה, אפשר ככה. היום התרבות שאנחנו חיים בתוכה, תשימו לב, שהדיבור הזה, קוראים לזה הדיבור הפוסט-מודרני, כזה דיבור כזה מאורפל, יצד לזה וגם יצד לזה, אתה צודק וגם את צודקת, ושניכם צודקים וכולנו צודקים, וכל אחד זורם עם כל מיני משפטים שמשאירים אותנו באזור נוחות של חוסר הכרעה. וחוסר אחריות. יש מדרש יפה שאומרים חז"ל, ברוך רחמנה, ברוך אלוקים, שנתן תורה תליטאי, תליטאי זה שלישית, תורה שלישית לעם תליטאי, לעם שלישי, בחודש השלישי. קיצור, לא ייכנס פה לכל הפרטים, הרעיון הוא שהמספר 3, חז"ל מייחסים אותו לנושא הזה של התורה. יש משהו בתורה שמבטא את המספר 3. למה? מסביר המהר"ל מפראג. המספר 3 זה מספר של הכרעה. מספר 1 זה מקור. זה כאילו הבסיס של הכל. השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו שרים בסוף ליל הסדר. אחד מי יודע, שתיים מי יודע, שלוש מי יודע. אחד אלוהינו בשמיים בארץ. אחד זה עיקרון הגדול שמכיל את הכל. זה מעמד הר סיני. המספר 2 זה פיצול, זה התרבות. תבינים, זה כבר החיים הם לא רק משהו פשוט וקל, זה כבר יש אפשרות כזו ואפשרות כזו. המספר 3 זה היכולת להכריע, בסדר? בין שני צדדים. תשימו לב גם שמבחינה פסיכולוגית אנושית, כל פעם שאנחנו רוצים לחלק משהו, ברירת המחדל זה לחלק את זה ל3. אתם רוצים, תראו, זה משהו פסיכולוגי בסיסי בכל העולם. כשבן אדם רוצה לחלק משהו, טוב, אני אפשר את זה ב3 חלקים. אני בצבא זה בכלל, כל דבר מתחלק ל3, אבל למה? כי 3 זה נותן לנו ריבוי שמכסה את כל האפשרויות. אחד זה כאילו העיקרון, 2, אוקיי, זה א', ב', עכשיו ג' זה נותן לנו את התחושה של הסגירת מעגל. החוט המשולש לא במהרה ינתק. גם בעם ישראל שרוצים לעשות משהו באופן חזק, באופן שישאר, 3 פעמים חזקה. אדם עושה 3 פעמים מנהג טוב, זה הופך להיות סוג של נדר, ואחרי זה, לצורך העניין, נגיד, החלטנו שאנחנו נותנים צדקה בסוף התפילה, עשינו את זה 3 ימים רצוף. מעכשיו אם רוצים להפסיק את זה, צריך לעשות התרת נדרים. את, שלוש זה מספר שנועל פה את הדברים. זה הרעיון של התורה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אדם לא חייב להכריע ולעמוד מאחורי ההחלטות שלו. דיברנו זה קצת בנושא של 10 הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה העמדה הנפשית הזו שאדם נמצא פה, אבל הוא בעצם מדמיין שהוא במקום אחר. כל הזמן נמצא בכזה, אני כאן אבל אני לא כאן. זה ניסיון לחיות, לרקוד על שתי חתונות. הרבה אנשים אוהבים להישאר בעמדה הזו. אז אתה אומר שאתה ככה? לא, אני לא אומר שאני ככה, אני רק חושב שכדאי זה. אז אתה בעד זה? תראה, יש צד להיות בעד ויש צד של להיות נגד. אדוני, את המשפטים האלה זה הכרעה. צריך עכשיו להכריע לאן שולחים את הילד. שוב, הנטייה הזו שבן אדם, כל זה, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני מכריע, אנחנו נשלח את הילד לפה, אנחנו כל הזמן נדמיין שאולי היינו שולחים אותו למקום אחר. כמובן בהכרעה של נישואים, זה על אחת כמה וכמה. כאילו, צריך להכריע. צריך להכריע. אז יש כאלה מתחכמים, אומרים, אני החלטתי שלא להחליט. זה נקרא להחליט לא. גם ביטוי צבאי ידוע. יש ספק? אין ספק. אי אפשר להתחמק מאחרת. אין עם זה הרון של פרשת משפטים. אדם שלא רוצה להכריע, הוא מנסה להתחמק מאחריות. אין דבר כזה באמת. זה רק אשליה שאנחנו משלים את עצמנו. עוד פעם, כשאנחנו מחליטים לא להחליט, אנחנו גם החלטנו. בסדר? מתלבטים, האם לצאת לטיול או לצאת לטיול? לא יודע, אולי יהיה גשם, אולי לא יהיה גשם, אולי כן יהיה גשם. טוב, אולי לא יהיה גשם, אז לא נצא. אוקיי, זאת אומרת שאתם צריכים להיות שלמים עם זה שלא יצאתם. ולא עכשיו, בעצם מסתבר שלא היה גשם, או כן היה גשם, למה לא יצאנו? יש ביטוי של חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, זה כלל עקרוני רוחני. יש משפט. משפט זה אומר, כל אחד מאיתנו הוא דיין, כל אחד מאיתנו הוא שופט. צריך להכריע. איך מכריעים? על פי הנתונים הקיימים. אין לדיין על מה שנבואות. לפי הנתונים הקיימים, זה מה שעכשיו צריך. התחדש, היו נתונים שלא ידענו? אני החלטתי לפי הנתונים. עכשיו התחדשו נתונים ואפשר לשנות את ההחלטה, בסדר. אבל אחרי 10 שנים, אם הייתי יודע, מה הייתי יודע? שלפני 10 שנים, זה היה מה שיכולתי לדעת. הנה, זה שריר שצריך לטפח בנפש. צריך לטפח בנפש. החלטה זה החלטה. לא להתחיל עם ה... יש לזה נגזרות הלכתיות. ואם דיינים זה אנשים שהם צריכים להיות... לדון דיני נפשות. אנחנו מכריעים פה עכשיו בדינים של חיים ומוות. איך מכריעים? אין לדיין על מה שנבואות. עכשיו, כל אחד מאיתנו מכריע בדינים של חיים, של חיים ומוות. לא רק מי שהיא מנתחת בבית חולים וצריכה להכריע איך עושים את הניתוח. גם להחליט איך מגיבים לילד שיתנהג בצורה מסוימת, זה ההחלטה של חיים ומוות. אולי אנחנו טועים. אולי אנחנו זה... ואז באמת יש כזה רגע. אל תאכל את זה. כאילו, עצם זה שאמרנו את זה בנימה מאססת, זה כבר יוצר פה עכשיו. הילד בא, אמא, אבא, אפשר לקחת את הממתק? תעשה מה שאתה רוצה, חמודי. זה טעות איומה בחינוך. או כן או לא. או כן או לא. לא, אתה לא אוכל את הממתק הזה. או כן, תאכל בשמחה. הוודאות הזו, זה מה שיוצר את היציבות הרוחנית. יש כיוון. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש מקרה, דנים בו, מכריעים. עשינו לפי הנתונים שלנו, עשינו את המאמצים שלנו, זו ההחלטה הנכונה. גם אם אחרי זה הסתבר שהיא עשתה משהו שלא תכננו. מה שאנחנו היום קוראים בטעות, קוראים לזה טעות. זה לא טעות. מה, אנחנו לפי כל השיקולים, הילד היה צריך להגיע לשם, וזה המקום שמתאים לו. אחרי שזה קרה, הסתבר שהיה משהו שלא יכולנו לדעת, ובגלל זה קרה משהו אחר? מה אתם רוצים ממני? זה מלראות, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לכאן. אם זה חיים שהם כולם מאוד מאוד ישרים, זה מה שתורת ישראל בונה את הבן אדם בכל התהליך הזה של יציאת מצרים, של הר סיני, של ימי השובבים. ודאות, יציבות, שמחה, שלמות. זה מה שהחלט. אחרי שאנחנו מבינים שזה הרעיון של פרשת משפטים, עכשיו תראו איך כל הפרשה היא סביב הדבר הזה. תיקחו אחריות. זה מתחיל דבר ראשון מעבד עברי. שימו לב. עבד, היום מבחינתנו עבד זה משהו ששייך להיסטוריה. פעם עבד זה היה כוח העבודה של הבן אדם. זה היה כמו היום לצורך העניין, עבד זה הרכב, זה המכונת כניסה. עבד, כאילו, אם זה בן אדם עובד. אם תקשיב טוב. זה שיש לכם עבד בבית, זה לא דבר טוב. זה מציאות שהיא בלתי נמנעת. צריך להבין, עבדים בזמן התורה, זה היה מה שקוראים היום תוכנית שיקום אסירים. כן, אנשים שהגיעו לאיזה עמדה בחיים שהם נמכר בגנבתו, אדם גנב כסף, אין לו איך להחזיר, אז מה שיש לו למכור זה את הכוח עבודה שלו. זה העבדות בתורה. לא העבדים שאנחנו מכירים מהסרטים של אלה שמרביצים להם בשוט. זה לא. הרעיון בתורה זה סוג של עובד בית, אבל זה היה מעוגן בקניינים מאוד מאוד ברורים. אומרת התורה, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אנחנו לא רוצים עבדים. אנחנו, למה? כי עבד זה מי שלא לוקח אחריות. אומרת הגמרא, עבד לא רוצה לצאת לחירות. למה זה נשמע משונה? מי לא רוצה לצאת חופשי? אומרת הגמרא, עבד באפקרה ניחלי. עבד, מצב מנטלי של עבד, יש אנשים שאוהבים את זה. אומרים לי מה לעשות. ראש קטן. שהוא עבד. אני לא יודע, אני מביא פעם שלישית פה, אני יודע כבר חזקה, אני מביא פעם שלישית דוגמה מהצבא. צבא, שאלו את בעליכם פה מעבר למחיצה, כמה שהם אוהבים להתלונן שבצבא זה קשה וזה, יש צד שצבא זה מאוד כיף. אדם מגיע לצבא, שנקרא, הוא, אם הוא חייל, לא אומר אם הוא קצין או זה, אבל אם הוא חייל, לא מעניין אותי כלום. אומרי לו מתי לקום, מתי לאכול, מתי לנסוע. יש בזה משהו שמאוד ישחרר. לכן הם אוהבים לצאת למילואים. דו לכם, סתם מספרים לכם שהם לא. זה כיף. אבל באיזה שלב זה שוחק את הנפש, העמדה הזו. שבן אדם כזה הופך להיות כזה. אגב, בצבא מאוד מתמודדים עם זה. עם מה קוראים לזה? פזם. פזם זה ככל שה החייל הוא יותר ותיק, הוא יותר נכנס לראש כזה של מה? אלו, תגידו לי מה לעשות, אל תגידו לי, לא לוקח שום אחריות, שום דבר. אלו. התורה לא אוהבת דברים כאלה. זאת אומרת, העבד יצא לחופשי. ואז אומרת התורה, העבד לא רוצה. מבינים? מה זאת אומרת? התורה אומרת, העבד אומרת, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, היא לא יצא חופשי. אני מסודר לי פה, היה לו גם אישה וילדים, זה כאילו בכלל, עסקת חבילה. מה עושה אדונו? רוצע את אוזנו ליד המזוזה. אומרים חזל, אוזן ששמע בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והקדוש ברוך הוא, הלך וקנה אדון לעצמו. כאילו זה סוג של, זה לא בסדר, אין מה לעשות, אתה צריך להשאיר אותך, כי אתה לא מסוגל עוד לנהל חיים עצמאים. אבל זה לא המצב האידיאלי. בן אדם צריך להיות חופשי. מה זה חופשי? לקחת אחריות. זה נכון ברמה המשפחתית. זוג למשל, חלק מנישואים, זה להיות עצמאי מההורים. דיברנו על זה בכמה הקשרים אחרים. זה שזוג ממשיך להיות תחת הסינר של ההורים, זה לא מצב טוב. לפעמים אין ברירה, עכשיו בדיוק שנה, שנתיים ראשונות, מה לעשות, לימודים, צריך לחסוך, אז יש להורים יחידת דיור, בייסמנט, אז נמצאים למטה, ואיכשהו זה פתרון כלשהו. אבל לטווח ארוך, מה הקטע? קחו אחריות, מה אתם? כנ"ל תלות כלכלית בהורים. שוב, בהתחלה, בסדר, מקבלים צ'ק פה, מקבלים עזרה שם. מה נסגר? הם כבר בני 30? בני 35, כמה אפשר לחיות עם צ'קים מההורים? או להורים יש כסף, הם שמחים לתת. א', אל תהיו פתוחים בזה. זה שהם אומרים שהם שמחים לתת, זה לא בטוח שבאמת שמחים. ב', גם אם ההורים באמת שמחים לתת, זה לא טוב לכם. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש להורים כסף מיותר, שילכו ויעשו מזה טיול. כל החיים חסכו, מה? הם לא צריכים בגיל 70 לעשות משהו זה, למה? תפקיד שלהם בגיל 70 להמשיך לממן את הנופש של של הנכדים. למה? החוג באנגלית של הנכדה, אתם אמורים לממן, לא סבא וסבתא. אז טוב, לפעמים אין ברירה, אין זה, אבל אני מדבר פה על אידיאל. אדם צריך להיות חופשי, ולהיות חופשי זה לא להיות תחת אחרים. ומחדש את התורה, עוד דבר מעניין, שגם העבד, כן, אומרת התורה שגם העבד, בזמן שהוא עבד, יש לו אחריות. מה האחריות שלו? יש לו, הוא אחראי על אשתו, כן, שהוא הרי אז היו, שהעבדים, האדון היה מחבר בין העבד לבין השפחה. זה היה כזה ניסויים מקצועיים, מה שנקרא. הם שניהם זה כדי שיוולדו ילדים, וגם, כאילו, יש פה ממשפחת עבדים. זה היה, זה בעצם היה הרעיון. אז תגידו, עבד במצב כזה, כאילו, אני נשוי פה למישהי, אבל אני עבד, האדון אחראי עליה, הוא אמור לתת לנו את זה. אני רק, את התורה לא. שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. הדין שאנחנו לומדים ממנו לכל עם ישראל, כן, מה החובות שהבעל חייב לאשתו, נכון? על מה שבעל חותם בכתובה, שער כסות ועונה, כן, שזה המזון, הבגדים והקשר הזוגי. מאיפה לומדים את זה? מקשר זוגי של עבד ושפחה. רוצים להגיד לך, האחריות של אדם זה גם שהוא נמצא במסגרת שכפויה עליו. תגיד, מה, אני כפוי, אני לא, אני חייב כלום, מה? לא, לא, לא. אתה במסגרת שנכפתה אליך, יש לך אחריות. ומזה כל תלמד לכל החיים. לומדים את זה לא רק עבדים. ועל זה חותמים בכתובה. צריך לזכור את זה. אני עכשיו פונה לצד הגברי. חותמים בכתובה, הבעל אחראי על הפרנסה בבית. גם אם לפעמים עכשיו זמנית הוא לא עובד כי הוא בדיוק נמצא בלימודים ואשתו עובדת, שיש אוברדרפט, מי שלא ישן בלילה זה הבעל. אחריות שלו. בסדר? זה ראש כזה. זה עמדה של פיתו. יש לזה הרבה נגזרות. הלאה. עכשיו שסיימנו את הנושא של עבדות, אמרנו יש פה דינים שלמים של דיני נזיקים. התורה פה בפרשת משפטים, אתם, זה המסר של פרשת משפטים. בכל פרט בחיים יש לכם אחריות. הנה, זה תורת ישראל. זה בא לבנות אנשים לא רק שנמצאים להם באיזה חוויות רוחניות. אנשים שכל דבר מדויק עד הסוף. עכשיו זה מתחיל מכה איש ומת להיות יומת. אדם מכה מישהו, טוב, ברור שאני אחראי. אבל ויש גם דבר, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאם מזבחית תיקחנו למות. זאת אומרת, יש מצב, אדם פוגע במישהו, אבל הוא נוגע במזבח. כאילו הוא מנסה להתחמק באחריות, באיזה, לא יודע, אני אסע, כמו הפרושים שמגיעים לבית משפט, הם שמים כיפה. נכון, זה כזה קטע. אני, יש לי, טוני, זה לא פותר אותך מאחריות. ואחרי זה זה ממשיך הלאה. וכי יחריבון אנשים ויקה איש את רעהו באבן ובגוב לא מושפל למשכב. עכשיו תראה, אני לא הרגתי מישהו, רק פגעתי בו שהוא פצוע. תשמע, זה לא, אם יקום ויתהלך בחוץ על משנתו וניקה המכה, רק שפטו ייתן ורפו ירפא. אתה תשלם את מי הריפוי של הבן אדם. אתה אחראי לא רק ברגעים של אסון גדול, גם דברים קטנים. פגענו, פצענו במישהו, שעברנו חלון, משלמים. הלאה. וכי יקה איש את עבדו, חזרנו, גם העבד, מה העבד, הרבצתי לו, גם על זה אתה תשלם, אתה אחראי גם על זה. וכי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע, ויצאו שני אנשים רבים, עוברת שם מישהו הרע והם פגעו בה. תשמע, היא נכנסה פה לזה, לא בכלל התכוונו בזה. אז אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כמובן חז"ל דורשים שלא הכוונה באמת עין תחת עין, אלא כסף. אז למה התורה משתמשת בביטוי כזה של עין? התורה תכתוב כסף. רואים חז"ל, התורה רוצה להסביר שמצד האמת היו צריכים להוציא לכם עין. הוצאתם עין למישהו? התורה כאילו באה לחנך את אדם גודל האחריות שיש עליך. אתה פגעת במישהו. מצד הדין האמת היו צריכים לעשות לך בדיוק אותו דבר. אמה? התורה מרחמת. אומרת, בסדר, תשלם כסף. אבל זה העמדה הנפשית של אדם. לא סתם אומרים חז"ל, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. דיני ממונות, לכולנו יש רתיעה מזה. מכל העיסוק הזה של ה... כאילו, להיכנס לכל הפרטים ואחרות. יש כאלה אנשים, נכון, הם מקבלים דף מהביטוח עם מספרים. מקבלים תלוש מזכורת. במקרה הטוב מסתכלים על הברוטו והנטו. הכל כזה, כאילו, פרטים מעייפים אותם. מספרים מעייפים אותם. אחריות מעייפים אותם. כן, טבלה, מאזן הכנסות, הוצאות בבית. יהיה בסדר, יהיה טוב, יהיה... לא, כל דבר יש לו את הפרט ואת המיוחדות שלו ואיך בדיוק מתעסקים איתו. ואז מתחילים את כל הנושא של ארבע אבות נזיקין. מה עם ארבעת אבות נזיקין? כן, התורה פה פרשת משפטי אומרת, שור, בור, מבאה, מה זה מבאה? שן, בעל חיים שאוכל, יש לי בעל חיים שהוא אוכל בשדה של אחר, זה נקרא מבאה, ואש, מבעיר. הדלקתי אש והיא התפשטה לשדה. ארבע אבות נזיקין שכל אחד מדבר על סוג אחר של אחריות. שור, מה זה שור? שור זה נזק ישיר. יש לי בעל חיים שהוא מועד, שור מועד, שכזה זה, ואני משאיר אותו. והשור הזה, בום, נוגח במישהו. זה השור שלי, זה לא אני. מה השור שלה? אתה ידעת שהשור הזה מועד, נכון? הוא עזוב, לא אתה שמועד, שור טעם. עדיין, שור זה משהו שיכול להזיק, אחריות שלך. טוב, זה הבנתי. בור. אני עשיתי בור בחצר. מה זה בור? בור זה נזק עקיף. אני לא נגחתי במישהו, לא התנגשתי עם מישהו. אני פשוט לא טיבלתי פה באיזה נזק שהיה לי בחצר. יש לי פה איזה קרש רופף כזה שלא תיקנתי אותו. מישהו נפל. אופ, מישהו קיבל מכה. וואו. בור, אחריות שלך. נזק עקיף, גם על בור. שלישי, שן. בעל חיים שלי אוכל בשדה אחר. תקשיב, לגבי שור אני מבין. שור זה מישהו באמת כזה שמזיק. זה משהו לא טבעי. שור לא אמור לנגוח. שור אמור לעבוד בשדה. הוא פתאום נגח, זה פתאומי. אבל שם שבעל חיים הולך ואוכל מקום אחר, זה שהכלב שלי הוא הולך ונכנס לכם לחצר, זה דבר טבעי. מה, אתם יודעים שיש דבר כזה? תזרמו. לא, לא. שן, אתה אחראי על זה. אתה גם נזק שהוא כביכול טבעי, גם זה אחריות שלכם. ואז בסוף מגיע אש. אש זה בכלל, אתה אומר, מה אתה רוצה? אני הבערתי בשדה שלי, לא בשדה שלך. אני, לא יודע, מפעיל מוזיקה פה באולם. מוזיקה בפול ווליום. אני מפעיל את זה בתוך החלל שלי. אני השם שזה מתפשט גם לחלל שלך? אני השם שזה, גידל, יש למשל עץ, עשיתי עץ, שהענפים שלו מתפשטים לזה. אני אחראי רק על מה שקורה אצלי בחצר, לא על מה שמתגלגל. אומרת התורה, לא. כי יבר איש, כן, איך זה הולך שם? כי יבר איש שדה או כרם ושילח את ביערו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כל נזק שיוצא מהאדם הוא צריך להיות אחראי עליו. אם יש מזה כל השס עוסק בדיונים האלה. דוגמה, אומרת הגמרא, אדם הולך לישון, בסדר? ובתוך המיטה שלו יש איזה כל מיני כלים שמישהו שם. איזה מישהו שם שם איזה. הוא ישן, ותוך כדי שינה הוא מתגלגל ופוגע בכלים. בלי הכרה. אומרת הגמרא, אדם מועד לעולם. היית צריך לחשוב על זה שיש לך פה כלים, ועכשיו שתהיה בלי הכרה, יקרה מה שיקרה. אם הכניסו לך את הכלים מזמן שישבת, אתה פטור. אבל זה נגזרת, למשל. בן אדם נוסע על 120, ועכשיו קופץ לו ילד לתוך הכביש. לא בסדר. הילד קפץ לא בצורה, לא... אדם מבוגר קפץ לתוך הכביש. הוא קפץ לתוך הכביש, כן. אבל למה לכתחילה נסעת על 120? יש פה אחריות ישירה, עקיפה ועקיפה ועקיפה. זה הרעיון של פרשת משפטים. ואז זה ממשיך. אחרי זה יש לנו לגבי שומרים. אתם יודעים, דיני שומרים. אדם שומר, בסדר? ואומר, מה אתה רוצה ממני? אני רק שמרתי, אני לא גנבתי. גם פה יש לנו שומר חינם, שומר שכר, שואל, מזכיר. דינים שונים של, נכון, אם אתה שומר חינם, אז באמת אתה לא חייב אם מישהו גנב ממך. אבל אם התרשלת, אתה חייב אפילו שאתה שומר חינם. לכן זה הדרך. זה ממשיך הלאה לדברים כמובן ש... כן, איפה, כי יפתה איש בתולה אשר לא רסה ושכב אימה, מאור ימרנה לא לאישה. עשיתם שטויות? בבקשה. לשלם את המחיר. ככה זה עובד. ככה זה עובד. זה לא להשתמש ולזרוק. טוני? יש לך פה אחריות, כבר במציאות של אז. מחשפה לא תחיה. שואלים חז"ל, מה הקשר פתאום של הפסוק הזה בתוך כל הדינים? מה זה מחשפה? מחשפה, כישוף, בעומק העניין, זה להגיד לבן אדם איך הדברים נפטרים בחיים בלי אחריות. כישוף זה קסם. אנשים שלא אוהבים לקחת אחריות, נורא אוהבים כישופים. נורא אוהבים אנשים שיגידו להם מה יקרה. קוראים לזה גם בלשון התורה, מחשפה וידעוני. מה זה ידעוני? מישהו שחושב שהוא יודע מה יהיה. זה כיף להגיע לאנשים כאלה. לא צריך אחריות, לא צריך פרטים, לא צריך כלום. יהיה כך וכך, יהיה כך וכך, אין. אבל איך אני אעשה דבר כזה? זה לא אחראי לגור במקום הזה. יהיה בסדר. כל הציר הנפשי שהתורה מובילה פרשת משפטים, זה ציר נפשי שבן אדם לוקח אחריות על הפרטים בחיים שלו. כישופים ומיסטיקה זה בדיוק עמדה נפשית הפוכה. שבן אדם... אמרו לי, קיבלתי ברכה, הכל מסודר. קיבלתי כללה, שום דבר לא מסודר. זה מסיר מעצמו אחריות. מיליון פעם אנחנו מסבירים. ברכות זה לא בא להסיר אחריות. ברכות זה בא להגיד שאנחנו מתרוממים מתוך קדושה. האחריות בסופו של דבר היא על הבן אדם. בני זוג מתחתנים. אתם לא תברחו מזה. בסופו של דבר מי שיחליט האם אתם תהיו מאושרים או לא תהיו מאושרים זה אתם. יכולים לברך אתכם, יכולים לתת לכם עצות, יכולים לזה. אבל זה עמדה כזו שצריך לפתח בשריר כזה, לפתח בנפש. ואז ממשיכים, אדם גם צריך להיות אחראי על החוליות החלשות בחברה. גר ואלמנה ויתום. אלמנה ויתום וגר, שוב, זה אנשים שאתם אחראים במשמרת שלכם לשמור גם עליהם. אם כסף תלווה את עמי ואת העני מח, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. הלוויתי כסף, אז עכשיו שלוודא שהוא מחזיר לי את הכסף, לקחתי לו משכון, לקחתי לו נשך, נשך מלשון נשיכה, תפסתי אותו. אתה מחזיר לו את זה לפני השינה. למה? כי יקסותו לבדו, יסמלתו לאורו, במה ישכב היה כי יצק אליי ושמעתי כחנון אני. מה, אבל אני מה אני אחראי עליו? הוא חייב לי כסף. חלק מהאחריות זה גם שחייבים לכם כסף, לדאוג לאנשים האלה שלא ייפלו לגמרי. פה תהליכים מורכבים, מעגלים על מעגלים, מעגלים של אחריות שאדם צריך לקחת בחיים שלו. ואז זה ממשיך, דיני שופטים, לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תהיה ריב לנטות. שוב, אנחנו מדברים פה על משפטים, צריך להכריע הכרעות. איך עושים את זה? מתוך צדק ויושר. זה שהרבה אנשים אומרים, זה עוד לא הופך את זה לנכון. ודל לא תהדר בריבו. גם הצו הפוך. ואדם מסיר אחריות ואומר, אתה יודע איך אני שופט? פשוט. כל פעם אני לטובת החלש. גם דרך מסוימת כזו נמצא. אני כזה איש רגיש. תמיד מי שבוכה אני איתו. איזה כיף. לא. זה לא דין צדק. כל מקרה לגופו. תשבו, תחליטו. הילדים פה עכשיו רבים. למה אתם ישר מתערבים לטובתו? למה? כי הוא החלש? כי היא הקטנה? אולי הפוך, הם לא צודקים. זה, התורה היא נלחמת נגד כל העמדה הנפשית של האדם ללכת לאזור נוחות. אנחנו מסירים אחריות כי תמיד כיף לנו ללכת לאזורים האלה. למקומות שלא צריך להתעמת, שלא צריך להתחכך ולא זה. כל דבר ודבר. שוחד לא תיקח, מדבר שקר תרחק, גר לא תלחץ. זה שני שלי של הפרשה. בסדר? אחריות על סוגי השונים. ואז התורה עוברת לשמיטה. פתאום שנת שמיטה. מה הקשר מסביר המפרשים? אחריות לא רק עלינו, אחריות על הארץ שלנו. שמיטה הרעיון שלה שהקרקע צריכה לנוח. מה אכפת לי מהקרקע? מה אכפת לי מהאבנים? מה אכפת לי מהאדמה? מה אכפת לי מבעלי חיים? אחריות שלך. שפעם בשבע שנים גם כל המציאות תתחדש בתוך כל המערכת החיים הלאומית. קצת דומה לדברים שאנחנו חווים היום. אנשים שאין להם תורה, תראו מה קורה, שמשהו לא מוצא חן ביניהם במערכת הלאומית, משהו לא מוצא ביניהם במדינה, ואין, אני אוסף את הארץ. אני לוקח את הכסף שלי והולך מפה. זה קשור ישירות לעמדה הזו. אין לי אחריות על כלום. זה גם האנשים שאין להם אחריות חזה על המשפחה שלהם. כשאני אומר אחריות, תבינו, זה יכול להיות לפעמים מישהו שהוא כן דואג כספית למשפחה שלו. אבל הוא מתק רגשי כזה. לא יודע, הילדים, כל אחד שיסתדר, לא מעניין אותי. אני עסוק עכשיו בחיים שלי. זה הכל הפוך מהתורה. אדם אחראי על הארץ שלו, על החברה שלו. כל דבר. ואז מגיעים לשלוש רגלים. מבינים, שלוש רגלים זה אחריות על העולם הרוחני. פעם בשלוש שנים, שלוש פעמים בשנה, אדם עולה לרגל ומקבל עכשיו התרוממות רוחנית. עזוב, מה אני... על הרוחניות, אני אחראי שהכהנים בבית מקדש יקריבו קורבנות, מה הקשר אליי? לא, אתם כל המשפחה מעלה ברגל לבית המקדש. עלייה ברגל הרעיון היה בזמנם, שאתם יודעים שזה חוויה שכל המשפחה מתאמצת ולוקחת אחריות על על העולם הרוחני שלנו. ושם יש גם את הדינים של הכל. וככה מסתיים את הפרשה. כן, אני כמובן נושא פה בדילוגים, אבל הפרשה מסתיים בפרק חפדלת. אחרי שראינו את כל האחריות של הפרטים, ואל משה אמר הקדוש ברוך הוא, עלה אל אדוני אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. ואז כתוב שם את העלייה של משה רבנו, ואז תראו את הפסוקים. ויעל משה ואהרון נדב והיו 70 מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ואת מתוך כל הפרטים האלה חוזרים עכשיו למראה הכי העליון, לנבואה התאורה, וכתוב הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים. ואז מה עושים שחוזים את האלוהים? ויוכלו וישתו. אתכם, אין דבר כזה בשום תרבות בעולם. אין דבר כזה. אני לא קראתי הרבה תרבויות בעולם, הסינית, הצלילים שרצים פה בתורה זה משהו שלא קיים. אתכם, בתרבויות בעולם זה או שהעסק הולך לכיוון של מיסטיקה, רעיונות משונים רוחניים וכולי, או תרבויות חומריות שעסוקות באמת במשפטים, בכסף, אך שילוב הזה זה משהו שהוא מיוחד רק בעם ישראל. איזה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שמה. יש מעמד הר סיני, מעשה לבנת הספיר, רואים דברים, ומשם ויוכלו וישתו. מתעסקים עכשיו, חוזרים אל העניינים החומריים הכי קטנים. גדולי ישראל וגדולות ישראל, זה היה הגודש. כך היו משפחות של ענקי ישראל בעולם. אנשים שנמצאים בעולם רוחני, עליון מופשט, ועסוקים בגמילות חסד, בדקדוק של מצוות, של פרטים. התורה זה בילד אין לבנות את זה בנפש. זה הסיבה שבישיבות לומדים דיני נזיקים. שוב, אין אומרים, נכון, אנחנו רוצים ללמוד תורה, אז מה נלמד? נלמד כל היום דברים רוחניים. לא, 90% מהזמן עוסקים בדקדוקי ההלכות, בפרטים של הפרטים, בדיני נזיקים. זה מה שבונה בנפש את הקישור הרוחני לגבר. נשים לא צריכות את זה, יש להם כבר מספיק קישור לפרטי החיים גם בלי הדבר הזה. אז אצלם זה נכנס כזה בילדין בתוך החיים. אבל מה זה בית יהודי? בית יהודי זה בית שנמצאים כל הזמן בשאיפות עליונות רוחניות ומקפידים על דיני כשרות הכי קטנים שיש. יש פה סכין בשרית שנפלה סכין חלבית, מתארגנים. בית יהודי זה משהו שאנחנו, לא יודע, עושים סעודת שבת וכולנו נמצאים ברוממות וזה וזה, ומוצאי שבת מסיימים, ועכשיו צריך להתעסק בכספים שאנחנו חייבים להחזיר או לא יודע מה, דברים מהסוג הזה. זה הרעיון. ויקם משה וישוע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום שמתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ככה מסתיים, אמרנו, כל הפרויקט הזה של ימי השובבים. משבת הבא אנחנו נגיע לתרומה, וזה כבר מתחילים לבנות את המשכן. פה אנחנו מסיימים את כל החלק של יציאת מצרים. התחלנו כעבדים, התחלנו כאנשים שנמצאים במצרים, שקועים בחומר, בלי החיות, בלי כלום, מסיימים שעולים אל הר האלוהים. אותו כמה דברים עברנו בחודש וחצי הזה. חודש וחצי, בן אדם התחיל כעבד במצרים, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. והמציאות. עולים אל הר סיני. עכשיו זה לא כזה פשוט, אני כבר עושה לכם ספוילר, שיהיה גם נפילות. מה תהיה הנפילה? אחרי שכמובן נתחיל לבנות את המשכן בתרומה, תצווה, את כלי המשכן, את בגדי הכהן הגדול, מה פתאום יקרה? איזה פרשה? כי תישא, מקום בכי תישא? חטא העגל. עם ישראל כבר מתחיל קצת לפספס, מתוך כל העלייה הזו, עכשיו פתאום הוא מחפש איזה עגל מסכה. בסדר, אבל לא, אחרי זה משתקמים ומגיעים לויקל פקודי, ובונים את המשכן. אבל זה לא פשוט להישאר בעמדה הזו. אבל זה הכיוון של ספר שמות, זה הכיוון של פרשת משפטים, וזה הכיוון של כל מה שאנחנו מכנים תורת ישראל. נעצור כאן. שיהיה שבת שלום, תמיד מאחל לכם ביום שלישי כבר, שיהיה שבת שלום.